הנה זהו, עכשיו אנחנו מוקלטים. אז אני מתחיל במקורות. יש לנו, המקור הראשון זה מערב הרבי מקוצק. טוב, זה משהו פשוט. איננו מחדשים דבר, עבודתנו היא רק להעיר על מה שחבוי בתוכו של האדם. זאת אומרת, בהקשר של של הסדנה של הרב אשלג, בעצם כל הלימוד הוא רק בא להעיר לנו את ההבנה של איך אנחנו בנויים, איך האדם בנוי, איך הנפש שלו בנויה, מה הכוח הכי חזק שמניע אותו, שזה בעצם הרצון ליהנות. אז אני חושב שהכוונה פה זה פשוט להעיר את הנקודה הזאת, שזה לא, זה לא לימוד שמחדש, זה כמו, זה מלאכת חשיפה. זה כמו לחשוף משהו שמכוסה באדמה ואחר כך פשוט רק לראות אותו. ואחרי שרואים, שיודעים שהוא קיים, אז אפשר להתחיל לעבוד, לעבד אותו. אבל כל עוד לא יודעים שום דבר שקיים, אז אין לנו יכולת בכלל לעבוד על זה, אין לנו שום יכולת לטפל בזה. מי שנכנס, אנחנו התחלנו כבר, אנחנו בדף של מקורות בעמוד 15, בחוברת של התלמיד.
רגע, שלום נועם.
שלום. מי זאת?
נילי.
נילי, נעים מאוד. אז אנחנו התחלנו...
זה של ציון.
נילי.
כן.
אז התקשרת אליי לטלפון או בכוונה לשיחת וידאו?
לא, זה שיחת וידאו, זה הטלפון שהוא נתן.
כן, כן. אז את משתתפת בקורס?
כן.
לא ידעתי. יפה.
אתה רואה? אז רגע, איפה אנחנו?
אנחנו בעמוד 15, במקורות.
חוברת התלמיד או
כן, חוברת לתלמיד.
אוקיי.
בסדר, אז תצטרפי אלינו. אנחנו התחלנו את המקור הראשון.
אוקיי,
בעיקרון, אוקיי. הנקודה שהלימוד הזה הוא בא לחשוף מה שקיים כבר, זה לא, אנחנו לא בונים איזה מגדלים חדשים, אלא הפוך, מחפשים את היסודות של המבנה, היסודות של המבנה, ואז לפי זה אנחנו נוכל בעצם להאיר את כל התוכן של המבנה מחדש, לבנות משהו שהוא בנוי על סמך היסודות האמיתיים ולא הדמיוניים.
אוקיי.
זה המקור הראשון שעברנו. עכשיו אנחנו נעבור למקור 2. זה חלק...
אפשר לשאול שאלה למקור אחד?
כן, בבקשה.
למה אנחנו?
למה מה?
למה אנחנו? הרי כלל ישראל נמצא וקיים. למה אנחנו דווקא יש לנו את הזכות הזו להיות את הדבר החבוי? למה אנחנו זה שלום שמעסיקה אותנו הרבה זמן? למה אני?
טוב, אז השאלה, אני חושב ש... מה מביא את האדם להתעורר לעסוק בפנימיות, זו השאלה?
כן, כן, בדיוק.
נראה לי כל אחד צריך לשאול את עצמו.
כן. לא, זה... באמת זה מעניין, זו שאלה באמת... אני חושב שזה נקודה של גילוי. זאת אומרת, שכל עוד אתה לא יודע שדבר קיים, אז אתה לאו דווקא, אתה לא, לעולם לא תחפש אותו, אבל נניח שכולנו... שמענו שיש פנימיות התורה וחלקנו החליטו שזה לא בשבילהם מראש. אז יכול להיות שיפספסו דברים מאוד חשובים בבניין של התורה והמצוות ובכלל בבניין של האדם, בגלל שלא לא בדקנו ולא התחלנו לחפש מה חבוי שם. אז שאלה למה זה רק מהשם, אני חושב יכול להיות שאדם מקבל הערה לעשות איזשהו, לחקור איזשהו לימוד. בכל לימוד. מי שמצוי על בוריו בכל מיני מקצועות בתורה, שהוא מבין מאוד מאוד באיזשהו מקצוע, או שהוא מומחה להלכה, אז גם הוא זכה באיזשהו נתח. וכולנו מנסים לזכות, רוצים לזכות. והשם נותן פתח לכל אחד ואחד מה ששייך אליו, ככה אני מרגיש. ויכול להיות שזה גם משימה איפשהו, כי מתוך הלימוד הזה אפשר באמת להעיר המון דברים לכלל ישראל.
כמו ש...
ואפשר לפתוח דברים שהרבה אנשים לא ערים אליהם. אז אני בסדר, אני ככה...
אוקיי.
יש פה עוד כמה מקורות עם הרבה בשר, אז אנחנו צריכים ככה לראות, קצת לקבל. אבל שאלה יפה, אני אחשוב על זה. המקור השני זה מתוך קטע מתוך הקדמה לספר הזוהר, שנמצאת בספר ההקדמות.
רגע, נועם, חכה רגע, אני פשוט
צריכה,
יש פה יותר מדי ילדים.
צריך למצוא מקום סגור, זה מפלט של
השיחה. סליחה.
בסדר, לאט לאט, כל ההתחלות קשות. אני עכשיו, גם עם הווידאו היה סיפור, וגם עם הווידאו לא הצלחנו להתארגן, וגם עם הצום הזה זה בכלל חוויה.
כן, זה לא פשוט.
כן, אני היום, ברוך השם, כאב ראש רציני. אוקיי, אז אני ממשיך. אז הוא אומר שהאדם שלא ער למציאות הפנימית של בעצם, של הרצון הפנימי שלו, שבעצם הוא ממש, המהות שלו זה רצון להשיג הנאה. והוא פועל מתוך המקום הזה בצורה לגמרי עיוורת. והוא לא מכיר את המציאות של לצאת מתוך זה, של לצאת מהאהבה העצמית, מה שהרב אשלה קורא לו אהבה עצמית, זה השורש, זה הצורה של האדם, האדם הטבעי, כל אדם שנולד, הצורה הטבעית שלו זה אהבה עצמית. זה פשוט וברור, זה יסודות, זה כמו מושכל ראשון. אבל אדם שבעצם הוא לא ער לזה, אז הוא יכול להיות כל החיים שלו, דומה לתולעת הזאת, שזה בעצם משל, שאני אקרא אותו רגע, אבל הם דומים כאותה התולעת שנולדה תוך הצנון.
שנייה, רגע. שיר, אני אמרתי שאני בשיעור. סליחה.
דרך אגב, כל מי שיש לו איזו שאלה או משהו, לא להתבייש גם לעצור אותי. אנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר שזה יהיה כמו חוויה של להיפגש.
לי יש שאלה.
כן.
על הרצון... על הדבר הזה של כאילו רצון לקבל לעצמו.
כן.
ואתה אומר שהוא גם, דיברנו גם על זה עם יואל, על זה שהוא, כל אדם עושה את החישובים כביכול לעבר התענוג.
כן.
נכון?
כן.
השאלה שלי היא על אנשים שבעצם, הרבה דברים הם כורח המציאות, זה לא משהו שאתה בוחר באמת. אם אדם נכנס לדיכאון, או אם דברים קרו מדברים אחרים שקרו סביבו, הוא לא באמת בוחר.
נכון, אבל זה כבר תוצאה.
הבחירה שלו לעבר תענוג היא לא באמת בחירה.
זה
לא משהו
נכון.
שהוא באמת
זה...
בוחר. אז איך זה יכול להיות שהוא מגיע, אני חושבת שיש גם כאלה שאפילו לא יודעים שזה לעבר תענוג. פשוט יש זה... או זה או זה, והוא לא יודעים לעשות את החשוב. לוקחים מה שבא.
מה שאת שואלת, אני חושב שתי שלבים. קודם כל, השלב הראשון זה שבאמת האדם, אנחנו נראה את זה תכף במקור הבא, שהאדם באמת אין לו בחירה. כאילו, כשאנחנו אומרים את המושג בחירה, הכוונה היא ש... ככה בקצרה אני אנסה להסביר את הנקודה של הבחירה, שבלבחור בתענוג זה לא בחירה. זאת אומרת, בחירה זה כשיש לנו צד של תענוג, וצד נוסף, שנגיד הוא האמת, הוא הנכון, ואנחנו עושים מאמץ, עושים איזשהו כפיית הרצון הטבעי שלנו ובוחרים בדבר השני. אבל ככה סתם שאדם חי את החיים רגיל, בעצם למעשה הוא לא בוחר, כי הוא מוכתב לו לבחור באופן טבעי בתענוג, זה לא נקרא בחירה אפילו, זה נקרא פשוט מציאות לגמרי...
למה מוכתב לו לבחור בתענוג?
כי ככה
השם ברא
אותנו. הרי
דברים נעשים עליו בלי, לא בהכרח שיש שם איזשהו משהו שאפילו שקשור לתענוג. אם אדם נולד, אני לא יודעת מה, עם פגמים או לא יודעת, ילד נפטר, מה שלא יהיה, אז איזה בחירה יש שם?
לא,
איזה תענוג
מדברים,
יש בזה?
אנחנו מדברים על דברים שאדם עושה
משהו? מה... תענוג זה גם קיום, תענוג זה הרגשת הקיום, ואין לנו בחירה בהרגשת הקיום.
לרצות
זה משהו שנכפה עלינו, זה משהו שנולדנו איתו.
כן. רק רציתי להגיד לנילי שהשאלה שלה מורכבת משני דברים. נגיד שהאדם יש לו מציאות בחיים שהיא מוכתבת לו מלמעלה, אז נכון שפה אין בחירה. זאת אומרת, משהו קורה, הוא נופל עליו איזשהו הרגש לא טוב, איזשהו דיכאון, או שהוא נפגע ממשהו. זה כבר תוצאה, זה לא בדיוק בחירה. זה לא פעולה שהוא פועל. זה תוצאה של פעולות שנפעלו עליו או שהוא פעל, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מצב שאדם, כשאדם פועל במציאות, מה שהוא אומר ומה שהוא עושה, אז זה יושב על נקודה מאוד יסודית שהוא כל הזמן מנסה האדם להטיב את, את, את המצב שלו, להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, גם אם האדם, הוא, לא משנה באיזו סיטואציה הוא נמצא, הוא ינסה כל הזמן להרגיש יותר טוב. זה הנקודה היסודית הזאת, של, ה, של ה, הבסיס הזה, של הטבע שלנו, של האהבה עצמית. שזה לא דבר שלילי, דרך אגב, זה דבר שהשם ברא אותנו ככה, רק צריך להכיר בזה. ולגבי השאלה הסכנית, אני חושב שזה, יש מה לדבר, אבל אני חושב שזה גם, זה קצת יותר מדי בשביל להיכנס אליו עכשיו, לגבי מה ששאלת על דברים שנוחתים על האדם, שהוא לא, כביכול לא אחראי להם. אז זה נכון שהאדם הוא גם נפעל מאנשים אחרים שבוחרים, ומכל מיני, מה שהשם נותן לו, מקרים שהשם נותן לו, השאלה מה הוא עושה בנידון, מה הוא, איך הוא מגיב. אז אני טוען שהרב אשלג, אולי לפי דעתי מה שטוען זה שהתגובה שלנו תהיה מתוך האהבה העצמית שלנו, מתוך הניסיון להטיב את המצב שלנו. אני, האדם עצמו פועל מתוך המקום הזה. אם משהו קורה מבחוץ, זה לא, זה הוא, הוא מגיב לדבר הזה, אז הוא גם מגיב מתוך המקום הזה. אני רוצה להמשיך רגע. כן, מה?
אפשר לצמצם את זה לדבר כזה ברגע שהתנה בתוך מסלול של תמרורים, ואתה מגיב לתמרור. כלומר, אתה מגיב, צורת התגובה שלך בחוסר מודעות זה לחפש את התענוג של אהבה עצמית.
נכון.
את אותו תמרור, במודעות שלמה, אתה תבחר באהבת הזולה. האם זה נכון אתה, מה שהסברת?
כן, אני חושב שכן. זאת אומרת, האופן הטבעי שאתה תלך במסלול יהיה לחפש כל הזמן את הסוכריה, את התועלת. זה המצב הטבעי, המסלול הטבעי, וכשאנחנו פועלים ככה זה לא נקרא בכלל בחירה. למעשה זה לא נקרא בחירה, כי אנחנו פשוט עושים מה שהטבע שלנו אומר לנו. זה לכאורה...
כשהתקשרתי לשיעור, ויתרתי על מנוחה אחרי הצום, ובחרתי להתקשר לך למה, לשם מה, זה תרגיש שאותנו לעשות, לשם שיהיה לי התקדם בקורס, ובסוף, כדי שתהיה לי איזושהי תענוג, מזה שאני אהיה שותף למקום שאני הולך להשפיע בכלל ובפרט.
נכון.
לשם אתה
ממקד. נכון, עכשיו אני, מה שצריך לשים לב אליו זה שכל אחד ואחד הוא פועל מתוך מוטיב, מתוך כוח מניע שונה. זאת אומרת, יכול להיות אחד שנכנס בחר לבחור בלהיכנס לשיעור במקום לנוח ולשבת ולאכול, אבל המטרה שלו זה שבסופו של דבר יהיה לו תענוג. ויכול להיות אחד אחר שיתקשר גם כן לשיעור, וכל המטרה שלו בזה היא שלא לא יהיה לו רשום לו היעדרות. אתה מבין מה אתכוון? כאילו, הוא רוצה לגמור את הקורס, אז מה לעשות? הוא חייב להתקשר, אבל הכוח המניע הוא שונה. הפעולה היא אותה פעולה. כולנו התקשרנו. אז כל אחד יש לו את הסיבה למה הוא התקשר. אני מנחש שרובנו התקשרנו בשביל, באופן, כאילו, אני אומר את זה לא בצורה שלילית, רובנו התקשרנו כי יש משהו פה שאנחנו מחפשים להשיג. עכשיו, זה לא חייב להיות דבר רע. יכול להיות למשל שאנחנו רוצים לקבל את היכולת, את ההבנה הטובה ואת ההבנה המעמיקה בחומר הנלמד, כדי שנוכל לתת, כדי שנוכל להשפיע, כדי שנוכל לעשות שיעורים ולהועיל לאנשים. זה נקרא שאנחנו עושים את זה בשביל, בעצם למטרת השפעה. זה כבר מדרגה מאוד גדולה, אני אפילו לא יודע אם אדם יכול להיות מספיק כנה עם עצמו כדי לדעת שהוא, כדי להגיד באמת למה הוא עושה כל פעולה שהוא עושה. הנקודה היא שהפעולות יכולות להיות אותו דבר, שכל אחד עושה, כולנו עושים את אותו דבר, ובעצם כל אחד עושה את זה בגלל סיבה אחרת לגמרי. חלק יעשו את זה מתוך סיבה של רצון להיטיב את מצבו, וחרוד שיש בן אדם אחד שהוא באמת צדיק, מדרגה גבוהה, הוא יעשה את זה באמת בשביל הזולת, באיזשהו אופן. וזה יכול להיות בכל פעולה שלנו ביום. אבל אני חושב שאנחנו קצת מקדימים את המאוחר, כי השיעור הזה, כל המטרה שלו רק להכיר את המציאות הזאת הטבעית.
ולפני שאנחנו הופכים... למעשה בחירה זה מעל הטבע.
כן, בחירה זה כאילו כנגד הטבע. זה הטבע,
הטבע
שלנו
כבר
מקולקל.
כן, כן.
זה נקודה שבעצם הבחירה האמיתית היא בחירה בין אמת לשקר.
נכון.
ולא בחירה בין תענוג לסבל. וזו נקודה שהיא מאוד חשובה, אבל היא כרגע באמת זה עדיין לא איפה שאנחנו מונחים. אבל בגדול, כשאדם הולך עם הטבע שלו, זה לא נקרא בחירה. זה פשוט, הוא כמו סיר שנמצא על האש, והוא מחויב לרתוח. או דוגמה אחרת, הוא כמו מכונית על מסלול, או רכבת שנמצאת על מסילה. אז אין לו בכלל, הוא יכול לדמיין שהוא בוחר, אבל בעצם זה לא בחירה. אלא אם כן הוא מתבונן על מה שהוא עושה ומחליט לעשות את הדבר הנכון או את הדבר האמיתי. ואז זה יכול להיות שהוא יפעל, הוא יפעיל את הכוח הזה שנקרא בחירה. אבל כשאנחנו סתם עושים דברים, זה לא נקרא בחירה.
יש לי שאלה לך שיהיה.
כן.
בחירה זה לעשות או לחדול? אני צודקת?
לפעמים הבחירה היא גם כן, לפעמים הבחירה היא לא לעשות.
כל בחירה שיש לאדם זה לעשות או לחדול. זה הגדרה של בחירה. או שאתה עושה או שאתה לא עושה.
זה נכון, אבל השאלה אם בכלל...
אז איך יכול להיות לך... אז אם הכל... כאילו, יש לך נתונים, אין לך בחירה.
לא, קודם כל, לגבי לעשות, אז יש לנו מה לעשות. למשל, אני מוזמן למקום שיש סעודה שם, איזשהו שמחה, והאוכל שם הוא לא כשר. הוא לא בכשרות שאני אוכל, בוא נגיד ככה. נגיד שהוא כשר, אבל אני לא אוכל את זה. אז מה נולד אצלי? נולד אצלי מציאות שאני צריך לבחור עכשיו בין שתי דברים. הדבר הטבעי ביותר יהיה, בגלל שהאוכל כל כך טעים, אז אני רוצה לאכול אותו ואני אוכל אותו. אבל כיוון שאני רוצה לשמור על מצוות עשה ומצוות לא תעשה שיש לנו בתורה, אז אני עוצר ומתבונן. אם יש פה בעיה שאני עלול לעבור על מצוות לא תעשה, לאכול משהו שיש בו בעיה מבחינת כשרות, יש שם אולי תולעים, אולי יש שם בסלט חסה, אולי הבשר הוא ממקור מפוקפק וכדומה, אז אני בוחר לא לאכול. זה נגד הטבע שלי. ושם יש בחירה. ובמה מתבטאת הבחירה? בלחדול. אני פשוט לא אוכל. זה המהות של מצוות לא תעשה. אני פשוט לא עושה, אני לא אוכל, אבל זה כן בחירה. ואם הכל כשר והכל גלט והכל בסדר, אז גם אני בוחר שאני כן אוכל, אבל אז נשאלת השאלה, איך אני אוכל? האם אני נוטל ידיים, האם אני מתכוון, האם אני עוצר את עצמי בזמן, האם אני משתלט, האם סגנון האכילה שלי הוא תאוותני, או שאני מנסה לשלוט בעצמי? גם בזמן שאני בוחר לעשות משהו, אז איך אני עושה אותו? לכן אני חושב שהבחירה זה לא לעשות או לחדול, הבחירה זה אם לעשות, אז מה לעשות, ואם לחדול, אז למה לחדול.
אבל גם כשאתה בוחר לא לעשות, אתה מחליט שאתה לא עושה.
נכון.
אתה מחליט לא לאכול, זה לחדול. זה סוג של חידלון.
נכון. זה הכוונה שלי. זה בעצם...
לזה אני אומרת שבחירה זה בכל מקרה, בהגדרה, זה או לעשות או לא לעשות.
אבל עוד פעם אני אומר, גם אם אתה בוחר לעשות, השאלה מה אתה עושה? אם אני מגיע לצומת ויש לי ימינה ושמאלה, אז אני בכל מקרה אשא או ימינה או שמאלה. השאלה לאן אני אשא? לעמוד פה אני לא רוצה.
אתה אמרת שהשאלה היא לא לאן אני אשא, על איך אני אשא.
כן, אבל עוד פעם...
כי אתה לא אמרת, כי אם יש לך ימינה ושמאלה ואתה פנית לאיזשהו מקום, נגיד החלטת שאתה חודל, אוקיי? השאלה היא איך אתה חודל. לא שאלה היא, פנית או לא, אתה חייב לפנות. יש לך אמצומת, אתה חייב לפנות.
אז אם אני חייב לפנות, זאת אומרת שאני כן עושה איזושהי פעולה של בחירה של עשייה. השאלה, לאן אני אפנה?
הקטע הוא אחר כך, הוא הבחירה שלך בעצם להתבונן. ההתבוננות זה האפשרות. זה לא משהו מעבר לזה, כי אתה לא יכול לא להחליט. במקרה שאתה נתת, אני שומר מצוות, אז אני לא עושה דברים מסוימים.
כן. כן, אבל גם לא להחליט זה לפעמים בחירה. אפשר להגיד שתמיד לא להחליט זה גם בחירה.
אוקיי.
זה גם בחירה, זה בחירה להשבית את כוח הבחירה. אז שוב...
אז מה בקשר לתולעת?
בקשר, התולעת...
אוכלים או לא אוכלים?
התולעת זה... זהו, הגענו לתולעים. התולעת זה בעצם משל לאדם שהוא מונע מתוך הטבע הטבעי של האהבה העצמית שלו, מתוך הטבע שככה הוא נולד, ובכלל לא מוכרת לו האפשרות או הידיעה שאפשר לצאת ולהפוך צורה לדבר אחר. שהטבע של אהבה עצמית, אם אנחנו, אתם תלמדו, מי שכבר מכיר, הוא מאוד מאוד מצמצם את הבן אדם, ומאוד מחשיך אותו. וכשאנחנו רוצים לצאת לאור, ולצאת לעולמו של השם יתברך, לעולמו של הקדוש ברוך, אנחנו צריכים להתאמץ ולעשות מעשים כדי לשנות את הצורה שלנו מאהבה עצמית לאהבת הזולת, שזה יכול להיות אהבת הזולת, הכוונה לעשות את הדברים של שהשם מצווה לשם השם, או לשם, אם אנחנו עושים מצוות של בן אדם לחברו, אז זה לשם החבר, לא בשביל שהוא אחרי זה יחזיר לי טובה. דוגמה. אז אנחנו מדברים עכשיו על התולעת. התולעת זה האדם הטבעי, שאין לו בכלל מושגים כאלה, הוא לא מכיר את המושגים. הוא חי בתוך אהבה עצמית, והוא גם לא מודע לזה בכלל. אז הוא דומה כאותה תולעת שנולדה בתוך הצנון. היא יושבת שם וחושבת שכל עולמו של הקדוש ברוך הוא כל כך מר, וכל כך חשוך וכל כך קטן, כמידת הצנון שהיא נולדה בו. אבל, כן, ברגע שבקעה את קליפת הצנון, שזה בעצם הקליפה של הרצון לקבל לעצמו, שזה בעצם התחילת השבירה של השינוי של אהבה עצמית, חוטפת מבט מחוץ לצנון והתמהה ואומרת, אני חשבתי שכל העולם הוא כמידת הצנון שנולדתי בו, ועתה אני רואה לפני עולם גדול, נאור, אדיר ויפה להפליא. ובעל הסולם נתן פה איזשהו משל שבעצם אומר שהאדם שלא טעם טעם של שינוי של הרצון שלו, של השפעה, אז הוא לא יודע כמה אור ויופי יש בעולם, או יש בעצמו, ואיזה עולם יפה השם ברא. כי כל הזמן הוא נתון לאכזבות, הוא כל הזמן עובר עליו דברים של, אנחנו נדע בהמשך, נבין שהפעולות שאדם עושה מתוך אהבה עצמית, הן לא נותנות לו באמת הענוג. זה הקונפליקט הבעייתי, שאנחנו מחפשים את הענוג, ואנחנו פועלים מתוך אהבה עצמית, והשם עשה במציאות הזאת, במציאות של האדם, הוא ברא אותנו עם צמצום על הכלי הזה שנקרא רצון לקבל לעצמו, ולא מקבלים לשם הנאה. והנאה שמקבלים היא מיד מסתלקת, והיא לא מחזיקה מעמד, היא לא נצחית, היא זמנית לגמרי. וזה כל הזמן גורר לנו מציאות כזאת של מעגל, של ניסיון להשיג הנאות, ואיזשהו סוג מידה מסוימת של אכזבה. זה לא חייב את אכזבה גדולה. זה יכול להיות סתם ריקנות, זה יכול להיות, זה הכל תלוי איזה הנאה ניסיתי להשיג לעצמי, אבל החוויה היא חוויה חשוכה, בטח שהיא חשוכה יחסית לחוויית האדם שיוצא מהצנון הזה, יוצא מהקליפת הקבלה.
מה שהקראת על הצנון?
במקור 2,
בעמוד
15.
אני לא בדף המקור, נכון.
זה עמוד 15. בסדר, אז שאלות על אם אתם רוצים שאלות על הנקודה הזאת, אני רק רוצה להגיד לכם שיש עוד הרבה חומר פה, אני לא בא לרוץ על זה.
אין לי שתיים.
אין לי סיבה. מה? מקור שתיים, לא עמוד שתיים.
לא, אין לי מקור שתיים, יש לי מקור שלוש.
מה, יש לך אחד ואז שלוש?
אין לי אחד, אין לי, זה מתחיל בשלוש, מקורות. אני שיעור א' רצון הטבעי עם מקורות.
ומה כתוב לך בשלוש?
הרב. מאמר החירות.
מאמר החירות.
הבנתי. טוב, אז יכול להיות שיש לך איזה מהדורה טיפה יותר ישנה אולי, או שזה לא?
או שזה יתבלגן ב...
בעמוד 12.
לא, 12 זה מהדורה אחרת כנראה. אנחנו ב-15, דוד.
בסדר, אבל מה שדיברת בעמוד 12.
אוקיי. תודה, דוד.
אז יש כנראה איזשהו מהדורות שונות אצלכם ביד. יכול להיות?
יכול להיות, אצלי זה ב-15.
אצלי גם, אוקיי.
בסדר, תודה.
בסדר, היו שינויים קטנים לאורך הזמן. בסדר, אז אני חושב שזה, אם יש שאלות על זה, בבקשה. זה כמובן נושאים שיש הרבה מאוד מה להרחיב, זה אין ספק, יש המון מה להרחיב. כל הידיעות הגדולות מונחות ביסודות האלה.
בעצם...
רגע, סליחה, מה?
דוד, אתה יכול לשאול. דוד?
כן.
דוד? כן, מה
אתה שואל? אתה יכול לשאול. אתה רוצה שאני אשאל, מוטי?
בבקשה, בבקשה, כן, כן.
שכתוב את המילה שבקעה את קליפת הצנון, המשפט הזה אומר שהוא, יש איזה שינוי בין התפיסה שלו, בין הרצון לקבל תענוג עצמי, לבין רצון להשפיע. כלומר, שבקעה, שהוא התחיל להשפיע וגילה אור גדול, ואז הרגיש את הטעם של ההשפעה. אז כן. זה אומר...
כן.
זו
כן.
הנקודה?
כן, כן. זה בדיוק הבקיעה של הבקיעה והיציאה מתוך האהבה העצמית, אפילו רגע היציאה.
איך מגיעים לזה?
אני רוצה שאני אגלה את הסוף?
לא, כאילו.
שאלה טובה, תגידי לי גם אם את מוצאת את התשובה.
צריכים פשוט לקבל את הקליפה.
אנחנו בתוך ביצה, זה נכון, אבל יש לנו...
צריך לקבל את הקליפה.
כן, תדעו שהקליפה יש לה...
יש לה משמעות.
יש לה סיבה גם, זה לא, זה לא,
צריך להגדיל את האור כל הזמן מולה, ואז פשוט מאוד, מצרפים אותה אלינו בחום, על ידי חום. לא דוחים אותה. כל עד אנחנו דוחים את הקליפה, אנחנו לא יכולים לעבור אותה. והדחייה של הקליפה היא הדחייה של, 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 שלנו, את עצמנו, או של הזולת. צריך כל הזמן להוריד את הדחיות האלה.
זה כמו שאומרים שצריך להפוך את היצר הרע, להשתמש ב...
נכון.
הטבע של היצר הרע, בתכונות שלו, בכל אחד מאיתנו,
נכון.
ובעצם להשתמש בו לטוב.
נכון, אבל יש, נכון, אבל זה, אם נדבר במונחים של, של הבעל שם טוב, אז זה כבר השלב השלישי. כאילו, יש לנו עבודה שהיא מקדימה את זה. אנחנו נראה שבעצם, אם שאלתם איך, מה הדרך לעשות את, את השינוי הזה, אז אני מתחיל בזה שקודם כל, זה שהשם ברא אותנו עם הקליפה הזאת, ויש לזה מטרה. כמו שהקליפה יש לה מטרה שהיא שומרת על הפרי, אפילו הקליפה היא נקראת שומר הפרי. כל עוד הפרי צריך קליפה, היא לא נקראת קליפה. היא נקראת שומר. ללא הקליפה, התפוז לא יתפתח בפנים, או הבננה. זה לא יעבוד. הקליפה היא שומרת על הפרי, אבל מגיע השלב שהפרי צריך כבר, הוא בשל, הוא צריך לצאת. ואז אם אנחנו משאירים את הקליפה, אז היא כבר נקראת קליפה. זאת אומרת, יש זמן לכל דבר. יש סדר זמנים באדם. יש זמן שהקליפה היא נצרכת, והאדם בזמן הזה הוא מגדיל כל הזמן את הכלים שלו. אנחנו לא רוצים להיכנס לזה כל כך לעומק לזה, אבל שנדע שיש מטרה לדבר הזה. עכשיו, הדרך של היציאה, הדרך היא שאנחנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, תורה ומצוות. עכשיו, מה את מטרת התורה? אז אומר בגמרא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, מה הלשון הזאת מלמדת? אומרת שהתורה והמצוות זה הכלי שאנחנו יכולים בעזרתו לצאת מהאהבה עצמית. איך אני יודע את זה? כי הוא אומר שהקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל. לזכות זה לשון זיכוך. זה לשון של להיות זכים יותר. אז אנחנו נלמד שהמושגים של זכות ואביות זה מושגים במידת הרצון ובצורת הרצון. ככל שהרצון יותר עצמי, יותר אהבה עצמית, זה נקרא יותר אהבה. וככל שהרצון יותר זך, יותר לכיוון של השפעה, הוא נקרא יותר זך. אז הדרך לעשות את זה, זה על ידי תורה ומצוות מתוך כוונה מסוימת. לא סתם תורה ומצוות בלי שום כוונה, זה לא יעשה את העבודה, אלא מתוך כוונה. הקדוש זה כמו שהמאמר של חז"ל, שקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע. אז נכון שהאדם ברא בו, הרצון לקבל לעצמו זה מקביל ליצר הרע של האדם. זה קשור מאוד אחד לשני. אבל הוא אומר, בראתי לו תורה, תבלין. מה זה תבלין? רש"י כותב שזה רפואה, תרופה. לא תבלין של תבשילים, זה רפואה, זה תרופה לדבר הזה. זאת אומרת, התורה והמצוות, קיום התורה והמצוות דווקא בדרך מסוימת שאנחנו נלמד בהמשך, היא זו שיכולה להוציא אותנו מהצנון, מהדבר המר הזה או החשוך הזה של הרצון לקבל לעצמו. מתי הוא נהיה חשוך ומר? זה רק שלא צריך אותו, זה שלב מסוים בהתפתחות של הבן אדם. זה שלב של התפתחות. כמו הפרי שמתפתח בתוך הקליפה, יש שלב שהוא צריך להיות בתוך הקליפה, יש בזה סיבה, הוא יונק מהקליפה את כל החומרים שלו, ויש שלב שהוא צריך לבקוע את הקליפה, כמו אפרוח שהוא נולד בתוך הביצה, ויש שלב שהוא צריך לצאת לעולם. אז הדרך להגיע לזה זה על ידי קיום תורה ומצוות בדרך מסוימת, שהדרך היא דרך של לשמה, של לשמה הפירוש שלו זה השפעה, כי אנחנו עושים את זה לשם משהו אחר ולא לשמנו. לא בשביל להשיג טובה לעצמנו, לא שכר העולם הזה ולא שכר העולם הבא. שזה התורה, בעצם הדרך של הקיום תורה ומצוות המצווה עלינו זה, על ידי, זה לשמה. יש אין ספור דוגמאות שאנחנו יכולים להביא מהכתובים, שזה המטרה שאנחנו נעסוק בתורה ומצוות לשמה דווקא. ויש אפשרות לעסוק גם לא לשמה, אבל צריכים לדעת שזה לא הסוף פסוק, צריך להגיע ללשמה. וזה מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אז זה בגדול הסיפור של הדרך, של איך. התורה היא נותנת לנו בעצם תרגול לצאת מעצמנו. בעצם היא מתרגלת אותנו כל הזמן לעשות משהו בשביל סיבה אחרת, או בגלל שהשם ציווה, או בגלל שלעשות לו, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, או כי השם ציווה, נגיד, ציווה לנו מצוות בין אדם לחברו, לעשות נחת ולמלאות את החסרונות של זולתנו. גמילות חסדים, ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים האלה זה בא ללמד אותנו, זה כמו קורס, כל הזמן, זה כל הזמן יש לנו בעצם תרגול בדבר הזה, אם אנחנו עוסקים בתורה ומצוות. אז נשאיר את זה ככה בינתיים, כי אני לא רוצה להיכנס לדברים שאנחנו נגיע אליהם בשיעורים הבאים. ככה אני רוצה ככה לנסות לתפוס את הנקודה של השיעור הזה, ככה זה יהיה לכם יותר ממוקד. כל הנקודה של השיעור הזה זה להשיג התבוננות על הדבר הזה שנקרא אהבה עצמית ורצון לקבל לעצמו במונחים אחרים. בסדר? יש שאלות? עכשיו זה המאמר הבא, הוא נוגע בשאלה של בחירה. אם כולם רואים את מקור 3?
כן.
כן. אז זה חלק ממאמר החירות שנמצא בספר מתן תורה, שהוא מבאר מה זה בעצם האדם הטבעי, איזה סוג של בחירה יש לו, אם בכלל. אז הוא אומר, כשנתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחיים, ובעל כורחו יעשה אותם, ואין לו כל אפשרות של בחירה. והוא דומה בזה לתבשיל השפוט על קירה, סיר על האש, שאין לו כל בחירה והוא מוכרח להתבשל. כי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות. מוסרות זה כמו מושכות של סוס, יש כמו חבלים, כמו מושכים ימינה זה לוקח ימינה, מושכים שמאלה זה לוקח שמאלה. אז אומר שההשגחה שהשם יתברך ברא באדם, הוא חבש אותו בשתי מוסרות שהם התענוג מצד אחד והמכאוב. ואין לבעל החיים שום בחירה חופשית לבחור ביסורים או לדחות את העונג. זאת אומרת, המציאות הטבעית של האדם, אתם רוצים, מישהו רוצה לשאול איזה שאלה בכלל על הפסקה? המציאות הטבעית של האדם ככה סתם, האדם פשוט וטבעי שאין לו שום השגה, אין לו שייכות למושגים האלה. הוא חי את החיים שלו רגיל. אז הבעל הסולם טוען שהוא בעצם, אין לו יכולת לבחור, אין לו יכולת לבחור בכלל. הוא כל הזמן הולך לפי איפה יש יותר סוכריות, איפה יש יותר טוב, איפה אני ארגיש יותר טוב, אם אני אעשה עכשיו איזושהי פעולה, האם זה ייטיב את המצב שלי? אני עושה את זה. ואם זה יגרום לי איזשהו סבל או שזה ירע את המצב שלי, אז אני לא עושה את זה. וכן להפך, זאת אומרת, אם הימנעות מדבר מסוים תהיה לי לתענוג, אז אני אמנע ממנו. ואם הימנעות תהיה לי למכאוב, זאת אומרת, אני רוצה לאכול וזה לא, ולא נותנים לי, לא נותנים לי, מונעים ממני את זה, אז אני סובל מזה. נגיד דוגמה פשוטה, אדם שהולך ברחוב, ומתחיל לרדת גשם. אז מה, כאילו, מה הדבר הטבעי ביותר שכל אחד יעשה? הוא הולך לחפש מחסה, הוא הולך לחפש גג, הוא הולך לחפש להיכנס לאיזשהו בניין או לעצור באיזשהו בית קפה. הוא לא ימשיך ללכת ברחוב ולקבל את ולרטב כולו מהגשם. אז הוא אומר, זה הביטוי של המוסרות האלה, שזה שני מושכות של סוס, אם אנחנו לא מתבוננים ולא אין לנו שום התבוננות, אנחנו בעצם הולכים כל הזמן לכיוון של התענוג ומחפשים להימנע ולהתרחק מדבר שיציק לנו, ייסר אותנו. אפשר לראות את זה בעצם בכל פעולה שאדם עושה. שאדם רעב אז הוא הולך לאכול, אדם שהוא עייף אז הוא הולך לישון, אדם שכואב לו הבטן אז הוא נמנע מלאכול, אם כואבת לו הבטן אז הוא יודע שהאכילה תגרום לו יותר ליסורים, אז הוא יימנע מלאכול, אבל עדיין מה שהוא חיפש פה זה שיפור המצב שלו, זה התענגות, יותר להתענג מאשר מה שהוא מרגיש עכשיו. אז מה זה נכון בכל מצב שאדם נמצא בו. בעל הסולם אומר שבעצם כל פעולה שאנחנו עושים זה בגלל שאנחנו חושבים, כל פעולה, אפילו הכי קטנה בעולם, זה בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו, על ידי הפעולה הזאת אנחנו נטיב את המצב שלנו באיזשהו אופן. זאת אומרת, אדם יושב בשולחן, יושב אחורה ונשען על המשענת, ברגע שמתחיל לחוב לו קצת הגב, אז הוא מזדקף. ואם לא היה לו את המחשבה שיהיה לו, הוא ירגיש יותר טוב כשהוא יזדקף, אז הוא לא היה מזדקף, הוא לא היה זז. זאת אומרת, כל הפעולות שלנו כביכול מוכתבות על ידי הרצון להיטיב את המצב שלנו, אפילו אם זה הטבה קטנה, זה לא משנה. זה הנקודה, אני חושב, של המאמר, של הפסקה הזאת. להבין שהפעולות הטבעיות שלנו הן מוכתבות לנו על ידי ריצה לכיוון או התקרבות או ניסיון להשיג תענוג ובריחה מכל דבר שעלול לגרום לנו הרגשה לא טובה. בכל רובד, בכל עומק של דרש. זאת אומרת, גם אם זה משהו נפשי, אם אדם יודע שיש לו איזה קונפליקט עם בן אדם אחר, יש לו איזה ריב שהוא לא פתור, אבל הוא מרגיש שאם הוא יתחיל לדבר על זה, אז יהיה עוד יותר גרוע. הוא יתבייש, הוא יתחיל לבקש סליחה, אז יהיה לו קשה, הוא יתבייש מזה, אז הוא בוחר לא לדבר עם אותו בן אדם. למשל, סתם דוגמה. אבל הסיבה המונחת ביסוד של הדבר הזה זה שהוא בורח מייסורים. הוא בורח מהייסורים וחושב שהוא ירגיש יותר טוב אם הוא לא יתעמת עם המציאות הזאת. זה דומה אדם שיש לו בעיה בבנק. אז אם הוא מבין שהוא חייב לעשות משהו ואפילו שזה יגרום לו ייסורים, הוא חייב להתקשר ולדבר עם הבנק וכדומה, אז בסדר, אז הוא עושה איזושהי בחירה שהיא נגד הטבע שלו. אבל אם הוא חושב שאם הוא יתעלם מזה, לפחות הוא לא ירגיש את הפחד או את הבושה שיש לו בזה, אז הוא יתעלם. זאת אומרת, הכל תלוי איפה הוא עושה את השקלול, איך הוא מחשב את האפשרויות שלו. מישהו רוצה לשאול שאלה?
כן, במשפט האחרון שהרב כותב, אין לבעלי החיים שום בחירה חופשית, לבחור ביצורים או לדחות העונק, הכוונה שלו זה באמת לבעלי חיים או שאנחנו כן. כמו בעלי חיים לפעמים?
כן, זה תכונה משותפת לכל בעלי החיים, וזה גם משותף לאדם הטבעי, האדם הבסיסי, הבסיס של האדם, הבסיס של האופי, של היסודות של האדם. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים נפש בהמית, מה שבבטניה זה קרוי נפש בהמית. זה מציאות שבעצם היא משותפת לבעלי החיים, לכן זה נקרא בהמית, כי היא שווה בזה לבעלי חיים. זאת אומרת, כמו שהבעל חיים לא ייכנס לאש, כי הוא יודע שזה ישרוף אותו, וזה יכאב לו, אז גם האדם לא יכניס את היד שלו לאש, כי הוא יודע שזה ישרוף לו ויכאב לו. וכמו שבעל החיים מחפש מחסה בזמן של שערה, אז ככה גם האדם. וכמו שיחפש חום בזמן ש... אם קר עכשיו, אז הוא יחפש מקום שיחמם אותו, הוא יחפש להתקרב למקור של חום, אז ככה גם האדם. זאת אומרת, זה משהו שהוא משותף לבעלי החיים כולם. לכן הוא כתב פה בכלליות בעלי חיים. אבל מותר האדם אל הבהמה, אבל אנחנו עוד לא הגענו לזה. האדם יש לו מעלה על גבי בעלי החיים. זה מדרגת המדבר שבו. אבל עדיין לא הגענו. כרגע הוא מדבר על האדם, תשימו לב, כל פעם אני אומר כאילו, אני לא יודע אם זה נכון להגיד מושג כזה, כשאני אומר האדם הטבעי, אני מתכוון אדם, כולנו, לא איזה אדם אחד ככה שפל, כולם ככה נולדים וכולם ככה מתבגרים, שלפני שהאדם מתחיל להתבונן בסיבות המעשים שלו ובדרך שהוא הולך בה, זאת אומרת, האדם הטבעי, הפשוט ביותר, המציאות הפשוטה שגם אנחנו לפעמים נמצאים בה, לא תמיד אנחנו אידיאליסטים כל כך וחושבים על האמת ועל הנכון ועל הישר. אנחנו לפעמים פועלים כמו על אוטומט. אז מה זה האוטומט? האוטומט זה שאנחנו רוצים לכיוון של תענוג ובורחים מכיוון של, מכל דבר שיכול לגרום לנו איזשהו או ירידה בהרגשה הטובה או ממש או יסורים. אם נלך בהקצנה, זה כמו אדם לא ידחוף את היד שלו לתוך האש, וכשיש גלידה מאוד מאוד טעימה, אז הוא ירצה לאכול אותה. אלא אם כן יש לו איזשהו חישוב אחר, אולי כואבת לו הבטן, אז הוא לא יאכל אותה. אבל הנקודה הזו שזה, זה המהלך הטבעי של האדם, האדם הלא מפותח, האדם הרגיל. האדם הרגיל, גם אנחנו לפעמים אדם הרגיל, זה לא דווקא אדם ספציפי, כן? זה מציאות נפשית. כשאנחנו נמצאים במקום טוב, במקום עליון, יש לנו מודעות, אז אנחנו הרבה פעמים נבחר בחירות שהסיבה שלהם היא לא הבחירה הזאת. אבל גם אז יכול להיות שאנחנו נעשה משהו שהוא כרגע לא מסב לנו תענוג, אבל יש לנו ציפייה שבעתיד זה ישתלם לנו. אז זה גם נחשב שאנחנו בעצם הולכנו לכיוון של התענוג. עכשיו עוד פעם, זה לא רע. יש עניין ליהנות. הקדוש ברוך הוא רצה שהאדם ייהנה. לכן הוא ברא לו רצון לקבל הנאה. אבל אנחנו צריכים לראות את המהלך שמאפשר לנו באמת לקבל את אותה הנאה. והמהלך הטבעי הוא מקולקל. יש צורך לעשות עליו תיקון. ואנחנו נלמד בהמשך איך בעצם התיקון הזה עובד בשלבים, יש שלבים של תיקון. זהו, אני לא רוצה יותר מדי להעמיס על זה. טוב, מקור 4, לא יודע כמה זה מוסיף, מה שזה מוסיף לנו, בעצם מה שזה מוסיף אומר, הבחירה שהיא רז צלם אלוקים, זה הסוד של המילה צלם אלוקים, מונחת ברצון. הבחירה מונחת ברצון. אולם כללות הרצון, הכוונה שאדם ירצה משהו, כל דבר, אבל עצם זה שהוא רוצה, להיות רוצה, זה אינו בגבולות בחירתו. הוא חייב לרצות. וכמו שאמרה, אני לא יודע מי זאת הייתה, שגם כשהאדם אין לו מוטיבציה לכלום, אבל יש לו רצון לחיות, אז הוא חי. כאילו, זה לא בבחירתו להחליט לא לרצות שום דבר. אז עצם הרצון, עצם זה שהאדם מונע מכוח, עצם זה שהאדם יש בו רצון למשהו, זה לא בגבולות בחירתו. שימו לב שמה שאנחנו מדברים פה, הדיבור פה במקור הזה, הוא לא מה שדיברנו במקור הקודם. זה לא מדובר שם על איך בוחרים, על איך השם כבש אותנו בבחירה שלנו, אלא על זה שעל עצם הרצון אין לנו בכלל בחירה. משהו האדם חייב לרצות. בין אם זה יהיה רצונות בסיסיים של אכילה, שתייה, שינה ופרנסה, ובין אם זה יהיה רצונות עליונים יותר, שאדם רוצה להשפיע, רוצה לתת, רוצה ללמוד, רוצה להגשים את עצמו, רוצה להתפתח. כל הדברים האלה הם סוגים של רצונות, אבל עצם זה שאדם רוצה משהו, זה מחויב. זה המהות של הנאצל, של האדם, שהשם יתברך ברא. ויש המון המון סוגים של רצונות, אבל זה עצם זה שאדם רוצה, זה הכרח.
חלק מהחיים.
כן, זה ממש מהות הבריאה של האדם. זאת אומרת, אדם שלא רוצה כלום, הוא יעלה מהעולם. המציאות שלו תתבטל. עצם המציאות שלו תתבטל.
נכון.
כביכול, אם זה אפשר היה לצייר ציור כזה. אבל אי אפשר לצייר ציור כזה.
רגע, יש מצב כזה שאדם לא ירצה? יש מצב שאדם יכול להחליט לא
לרצות? זה השאלה, זהו, עוד פעם, לפי מה שאנחנו לומדים, אין מציאות שאדם באמת לא ירצה. יש מציאות שהאדם, הרצון שלו מאוד 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 חלש. אדם זקן שמרותק למיטה, חס ושלום, לא על אף אחד, שהוא במצב שהוא לא מתפקד, תגידי לו, אתה רוצה זה, אתה רוצה, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה כלום. האמת היא שבאמת הוא לא רוצה כלום, כן? כביכול. אבל עדיין יש בו מדרגת רצון, שזה נקודת החיות שלו. זה עצם החיות שלו, אם הוא באמת לא היה רוצה שום דבר, הוא היה נפטר. זה עצם נקודת החיות שלו, שאת הקיום שלו...
אדם יכול להחליט להתפטר מהעולם?
לא. בדיוק הנקודה פה של המקור הזה. בדיוק הנקודה. שאומר שיש הכרח באדם לרצות משהו. אי אפשר, אין לו בחירה להחליט לא לרצות. אבל שאלת לגבי אדם, שאם יש מציאות שאדם באמת לא רוצה, אז אמרתי, אין מציאות שהוא לא רוצה, יש מציאות שהרצון שלו מאוד 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 חלש. מאוד. הוא לא יזיז את עצמו בשביל להשיג את הרצון, אבל עדיין הוא יחיה. וזה פירושו שעדיין יש בו רצון. זה נקרא, אם אנחנו נמשיך, בהמשך אנחנו נראה, זה נקרא מצב של דומם. זה כמו אבן, זה כמו היסודות הדוממים שבבריאה. עצם זה שהם קיימים זה נקודה של רצון, זה נקרא נפש של הדומם. עצם זה שהוא קיים, הוא לא רוצה לזוז ממקום למקום, הוא לא רוצה יחטה, הוא לא רוצה להתחתן, הוא רק קיים, אבל זה גם מונח בתוכו נקודת חיות, שזה הרצון שלו, וזה נקרא רצון בבחינת דומם. נגיע לזה בהמשך, אני לא רוצה לסבך את ה... Okay. לא רוצה לצאת מהגבולות של, של המהלך של השיעור הזה.
האם יש מובחנות במידתיות הרצון?
כן.
אבל היא בחירית?
שאלה טובה מאוד. יש מדרגות באמת ברצון. יש מדרגות אחת מעל השנייה. יש רצונות נמוכים מאוד ויש רצונות עליונים. שאלה, את שואלת, האם אני יכול לבחור לשנות את הקומה של הרצון, איפה שהרצון שלי מונח?
לא, לא. אז, השאלה אז... שלי לא באיכות או בהיררכיה של כן. הרצונות, אלא במידתיות.
בגודל.
בכמות, כן.
כן, אומר... יש. יש גם אפשר, כן, אז קודם כל יש, מה שאני רוצה רק להסביר, שיש גודל של רצון. זאת אומרת, האדם צריך להשיג איזשהו כמות של רצון כדי למלות אותו, כדי לרדוף אחריו. נגיד, סתם דוגמה, אדם שאוהב מוזיקה, והוא אוהב גם לנגן, הוא אוהב איזשהו כלי מסוים, הוא אוהב חליל או כינור, נגיד כינור. אז הוא ממש אוהב את זה, כן? אבל כדי לרצות ללמוד כינור ולהצליח להיות נגן של כינור, הוא צריך רצון גדול מאוד כדי להיות, כדי להגשים את זה. אז אדם, יש אדם אחד שיש לו רצון, הוא אוהב את זה, זה כן משתעשע ברעיון, אבל זה לא גודל של רצון, הרצון שלו לא מספיק גדול כדי להשיג את הדבר הזה. אבל יש אדם שהרצון שלו כל כך גדול, אז הוא יעשה המון המון מאמצים ויוותר על הרבה דברים כדי להשיג את הדבר הזה. אז זאת אומרת, גודל הרצון הוא כן משתנה מאדם לאדם וגם מאובייקט לאובייקט, כאילו מדבר לדבר, מסוג של רצון לסוג של רצון.
זאת אומרת, זה גם תלוי גיל, לא? כי זה מה שילד רוצה, נגיד בגיל 5.
נכון.
זה כמו מטרה, מטרה של ילד בגיל 5 היא לא מטרה של ילד בגיל 10, לא מטרה
נכון.
של נער, לא
כן.
מטרה. וזה נכון. כמו, כאילו יש לך מטרות להשיג אותם, אתה מגיע אליהם, אתה רוצה עוד אחד, אתה רוצה, כאילו שואף לעוד מקום.
נכון, אז בהתחלה המטרות הן קטנות, זאת אומרת, הילד בגיל שנתיים, רק תן לו להשיג את הדבר הזה, שזה צעצוע שיחזיק ביד, הוא מאושר. נתחיל מזה שילד בגיל חודש, הוא לא רוצה להחזיק ביד שום דבר, הוא רק רוצה לנוק, ורוצה לישון. זאת אומרת, הרצון הולך וגדל אצל האדם, זה בעצם מטרת ה... מה שהתחלנו לדבר בהתחלה על הקליפה של הרצון לקבל, אז יש גיל מסוים שהאדם, עד גיל 13, האדם הוא כל הזמן מגדיל את הרצונות שלו, זה התפקיד של הגיל הזה. זאת אומרת, בגיל 4 הוא רוצה רק את הבינבה ורוצה רק את הצעצוע הפשוט הזה, ובגיל 10 הוא כבר רוצה... הוא כבר רוצה כזה אופניים חשמליות וכל מיני דברים כאלה, ואם אנחנו מדברים על הציבור הכללי, אז יכול להיות שבגיל 12 הוא כבר רוצה מכוניות ורוצה כסף ורוצה יחטה. כאילו אולי זה ככה בציבור הכללי שרואים פרסומות, והם כל הזמן מגדילים לו את הרצון להשיג דברים. עד כדי כך שבגיל, דווקא אפילו בעל הסולם כותב את זה, שבגיל 13 האדם כבר מוכן לאכול את כל העולם, כאילו הוא רוצה הכל, את העושר הכי גדול, וכולי. אז אני עדיין אין לי ילדים בגיל הזה, אז אני לא יכול להעיד אם זה נכון. אבל הנקודה זה שהרצון באמת גדל. והשאלה השנייה, מה ששאלתי, אם אפשר לעשות שינוי, להגדיל או להגדיל את הרצון, אז התשובה היא שאפשר. יש דרכים להגדיל את הרצון, כן. לדבר מסוים.
האם יש, נגיד, מסוגלות של בן אדם מסוים שהוא יכול להגדיל עד אליה, או ש... או שזה יותר גדול מזה?
מה, כאילו, האם הרצון הוא אינסופי?
אם יש לי סגולה, אני יכולה לפתח את הרצונות שלי, את המידתיות שלהם עד רמה מסוימת, אבל אם בן אדם אחר, אז הוא לא יכול לפתח.
כן, 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 יש שוני בזה.
הוא נולד
שוני...
כזה יותר לכיוון של דומם, שהסגוליות שלו היא ברמה
כן,
או של
כן.
צמח, או...
בעיקרון, בעיקרון,
אפשר להתנייד בין הרצונות?
רגע, אז אני רוצה רק לענות מה שהיא שואלת. היא שואלת אם יש שינוי, אם יש שוני בין אדם לאדם בגודל הרצון שהוא מסוגל לפתח.
כן.
אז התשובה היא שיש שוני, זה תלוי בגודל של החלק אלוה ממעל שלו, בגודל של הנשמה זה נקרא. בעצם, אבל זה קצת ככה הסבר ארוך להסביר את הנקודה, אבל בעיקרון כן, יש הבדלים. יש הבדלים ביכולת קיבול, יכולת הגדלת הכלים שלי ובן אדם אחר, לכל אחד ואחד. כן, כן, יש. נילי, מה רציתי לשאול?
שאלתי אם אפשר להתנייד בין הרצונות, כאילו בין רמות של...
אפשר, כן, אפשר, אבל זה לא תלוי בבחירה סתמית, זה לא תלוי בבחירה שכלית, זה תלוי בעבודת זיכוך. כן, זה אפשרי, אבל אני לא יכול להחליט.
כל אחד יכול להגיע לרמת משה רבנו?
כן, כן, ככה חז"ל אמרו, כן.
כל אחד יכול לעבוד על עצמו ולהגיע עד לרמה שהוא מגיע לרמה של דבקות עם הקדוש ברוך הוא, כמו משה רבנו?
כן, ככה חז"ל אמרו. אני לא אומר את זה מתוך עצמי, כי אני, אם היית שואלת אותי, הייתי אומר שלא. אבל...
לי זה מרגיש שלא.
אבל יכול להיות שאפשר לתרץ, יש הרבה תירוצים. אפשר לתרץ, אפשר, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. בעיקרון כן. זאת אומרת, אם אדם לוקח את העבודה ברצינות ועושה עבודה, הוא יגיע לאן שאפשר להגיע. חז"ל אמרו שאדם צריך כל הזמן לחשוב מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. מה זה מעשה אבותיי? אברהם, יצחק ויעקב, לא סתם, אלא מדרגות גבוהות. גבוהות, זאת אומרת, הוא צריך לשאוף. אדם צריך לשאוף. והם אומרים שהוא יכול. והבעל הסולם כותב במאמר 60 ריבו נשמות, הוא כותב שבאמת, המשיח זה כל אחד יכול להיות משיח, כמו שאלת על משה רבנו. זה מדרגה שאדם שיגיע, זאת אומרת, יעבוד, אז הוא יכול להגיע אליה, והוא יהיה המשיח. כאילו, בקצרה, אני מקצר, זה הסבר מאוד יפה ועמוק, אבל בקצרה, אם אדם, השם מכונן אותו, ליכולת מאמץ, וזה גם, להגיד שזה ביכולתו, זה הכל מעט השם, זה לא בדיוק יכולתו, לא כל אדם בשוק שכל חייו הוא מתעסק עם ירקות ועגבניות, אז הוא יגיד, יכול להחליט שעכשיו הוא הולך להיות נביא. יש תוצאות גם לבחירות של האדם מזמן שהוא נולד, אבל בעיקרון, אנחנו צריכים לשאוף. לפי מה שחז"ל אומרים, כן, אדם יכול להגיע למדרגות הכי עליונות שיש.
אז איך זה מתחבר לזה שבכל זאת יש סגוליות
נכון,
במידה?
כן, שאלה טובה. שאלה טובה. זו שאלה, זו חקירה שצריך לחשוב עליה. זו שאלה טובה. כי באמת, אם החלק שהאדם קיבל, אז יש לו איזשהו... כי בכל זה החלק שלו, ואי אפשר להגדיל, אפשר להגיע לפוטנציאל שלו, זה כן.
נכון.
השאלה היא באמת יכול להגיע לכל פוטנציאל שיש, אז אני חושב שזה מעל...
פוטנציאל שלי זה לא של משה רבנו, כנראה.
לכאורה, כן. אבל, נכון, זה סותר, נכון, יש פה שאלה, זה שאלה, זה חקירה, אי אפשר, אני חושב שאני גם במקום שאני יכול לענות על זה, כי זה באמת שאלה מעניינת. אני חושב שצריך לזכור שאצל השם יתברך הכל אפשרי. מי שמכיר, יש איזה סיפור כזה, שכשאדם באמת הוא דבק בהשם והוא לא מאמין בכלל בכוח שלו, אז הוא יכול להגיע להכל. אבל בפשטות יש גודל, יש גבול מסוים לכל בן אדם, וזה החלק שלו, זה הבריאה שהוא, כאילו הנברא שהוא, בצורה מסוימת, בגודל מסוים. אבל גם כן, להגיע למיצוי הפוטנציאל שלי, זה גם מבחינת משה רבנו איפשהו.
נכון.
משה רבנו זה כלל, ואנחנו זה בפרטיות. אבל...
אפשר להגיד?
כן,
זה
כן.
לא הדרגה הרביעית של גילוי פנים, גילוי פנים, דרגה הרביעית זה של להצטער בצער הציבור. זאת אומרת שאני מסיימת כבר, או מסיים, למצוא את הפוטנציאל שלי, וכבר אין לי, לא יכול להשיג יותר חסרונות, לא יכול יותר לגדול, להגדיל את הכלי. אז אני, בדיוק זה המקום שאני מצטער בצער הציבור ורואה בנחמתו. זאת אומרת, זה הגילוי פנים הכי גבוה.
נכון,
זה הדרגת האב.
אבל זה יכול להיות פרטי וזה יכול להיות כללי מאוד. זאת אומרת, זה גם תלוי איזה סוג של, נגיד באדם הפרטי, המציאות שאת אומרת זה גאולה פרטית. זה גאולה פרטית, זה באמת להגיע לפוטנציאל שהשם רצה לחנון את האדם הזה במידה הכי גבוהה שהוא יכול להיות. זה גם פרטי יכול להיות, זה לא חייב להיות שזה הוא יהיה דוד המלך, זאת אומרת, זה לא חייב להיות אור היחידה הכללי של משיח. זה הבחינה שלו, המקסימלית שלו. ואז במקרה הזה, כן, הוא מגיע למדרגה של הוא צריך את הכלים של הציבור, כן. כמו שהוא כותב, זה בהקדמה לתלמוד עשר ספירות.
כן, כן, גילוי פנים.
כן. אז, אוקיי, אבל את השאלה ששאלתם על ה... זה כבר זה קצת ככה... לי זה... לא חושב שעכשיו אפשר להכריע פה בחקירה אם הוא יכול, אבל בעיקרון חז"ל אמרו שכן, שאדם יכול להגיע.
במקום להגיע למשה רבנו ולחשוב איך להגיע למשה רבנו, חפש את המשה רבנו שבך,
כן.
ותגלה את המקסימום שבו.
נכון, זה כמו שרבי זושה אמר, שאליו לא יבואו בטענות למה הוא לא היה משה רבנו, אלא יבואו בטענות למה הוא לא היה רבי זושה.
בדיוק, בדיוק.
כן, אני חושב שזה באמת אין פה סתירה, אבל זה צריך חקירה קצת כדי להבין את הנקודה הזאת ככה. אוקיי, אז אני ממשיך. כן, סליחה.
לפי רבי נחמן, דבר על משה על עניין של דעת עליון, שהוא ידע בעצם להתחבר ל... לדעת עליונה, ואולי זה אולי הבחינה, שאם נגדיל את הדעת שלנו, אז נוכל להיות שלמים יותר ולהגיע לפוטנציאל שלנו, כי נדע איך להגיע לזה.
נכון, נכון, כן, נכון, נכון. בעצם, התכלית של האדם זה לדעת. מה זה לדעת? התכלית של העולם, הגאולה, היא מצוירת בלשון של ומלאה הארץ דעה את השם כמים לאה נכסים. לדעת זה לשון של חיבור. שהדעת של האדם תתפתח למדרגה שהוא יכיר ויראה את אלוהיו. וזה המדרגה של התענוג הכי גדול שיכול להיות, וזה המדרגה שנקראת דבקות. אז כן, זה מאוד קשור להגדלת הדעת. זה שרבי נחמן אומר שמשה רבנו, הוא בעצם רצה לפעול על עם ישראל מציאות שהם יהיו בני דעה, כמו שבאמת דור המדבר נקרא דור דעה, שהתפיסה שלהם, הכרת השם, היא במדרגה מאוד מאוד גבוהה. הם רואים בעצם, המציאות הזאת היא מציאות שהאדם הוא מכיר את אלוהיו, הוא ממש, יש לו קשר חזק עם השם יתברך, וזה נקרא שהאדם הזה הוא יותר ויותר מחובר לדעת עליון, כן. כן, כן, אבל עוד פעם, זה גם צריך את זה צריך להכניס בקונטקסט של איך האדם מגיע לזה, כי אם אדם יחפש את זה, להשיג את זה, אז עוד פעם הוא נכנס לתוך המקום של הרצון להשיג תענוג לעצמו. יש פה כל מיני פלונטרים שאנחנו צריכים להבין את היסודות, ואז אפשר יהיה באמת לפתור את הפלונטרים האלה. זאת אומרת, בפשטות האדם צריך לעשות בלי חשבונות, הוא צריך לעשות בלי חשבונות לעצמו, ולעשות כי השם יתברך ציווה וכי השם יתברך רוצה ומתוך אמונה, וממילא הוא יגיע לדעת הזאת ואז הוא יזכה להטבה שהשם יתברך רצה להיטיב לנו. אבל אני לא יודע אם אני קצת מקדים, אני גם לא יודע איפה כל אחד מונח מבחינת הלימוד הזה, אז לא רוצה לבלבל, אני אנסה כל פעם לצמצם את עצמי בסדר? ברשותכם, כאילו אני אצמצם את עצמי למה שאנחנו עומדים בשיעור הזה. בסדר? עכשיו, מבחינת הזמן, קצת אנחנו לא הספקנו אפילו חצי.
אפשר לעשות מחר שיעור.
מחר יש לנו שיעור אחר.
לא, לפני השיעור של מחר.
לא, אני אומר, לי יש שיעור מחר. אתם רוצים אני לא רוצה לדעת מה המהלך שלכם. אתם רוצים להמשיך קצת ככה לרוץ קצת על קצה המאמרי, המקורות, או שזה מספיק?
תן אולי בדגשים וזהו.
מה?
בלי שאלות אולי.
להדגיש, אוקיי. בסדר, מקובל על כולם להמשיך עוד 5 דקות?
כן, כן, אין בעיה.
בסדר.
בסדר.
יש לנו רצון גדול לקבל.
ברוך השם. זה הכלי, זה הכלי לקבל באמת את הסוף של דבר יהיה. זה, במקור חמש, אז הוא אומר מה שאמרנו קודם, שהאדם הוא לא יעשה אפילו תנועה קטנה בלי שהוא יחשוב שיהיה בזה איזושהי הטבה. זאת אומרת, אפילו אם האדם מזיז את היד שלו מהכיסא לשולחן, אני מקצר את ה... אז הסיבה היא שהוא חשב, הוא חושב שכשהוא יניח את היד על השולחן, יהיה לו איזושהי, איזושהי הרגשה רגועה יותר, נוחה יותר, הכתף לא תכאב לו, אפילו טיפה יותר נוח. יהיה לו טיפה יותר נוח, הוא יעשה. ואם הוא לא חושב שיהיה לו טיפה יותר נוח, הוא לא יעשה. זאת אומרת, אם לא היה נדמה לו שזה היה עוזר לו, אז הוא היה משאיר את היד שלו על הכיסא בכל 70 שנותיו, בלי להניעה ממקומה. ואין צריך לומר לטרחה גדולה. זאת אומרת, אדם שהולך ותורח, נגיד הוא עובד בחום, אז הוא חייב שיהיה לו איזושהי, בטוח שיש איזושהי סיבה שהוא עושה את זה. זאת אומרת, בטוח יש הנאה שהוא מנסה להפיק מהדבר הזה. בין אם זה מזכורת, בין אם זה בסך הכל להשיג פרנסה לילדים שלו, כן? זה עדיין זה נקרא הנאה, כי יותר גרוע זה שלא יהיה לו מה לתת להם לאכול. אז הוא הולך ועובד טרחה גדולה מאוד, אבל כל זה ברור שהוא לא היה עושה אם הוא לא היה לו איזשהו אמונה שזה ייטיב את המצב שלו. במקור 6 אומר דבר כלל חשוב, זה כלל שכתוב לי, חשוב לרשום אותו או לפחות לזכור אותו. אומר שהרצון לקבל הגדול והתענוג הגדול עולים בקנה אחד. מה פירוש עולים בקנה אחד? הם תלויים זה בזה. ובשיעור שנתמעט הרצון לקבלו, הרי בשיעור ההוא נפחתים התענוג והנאה מן הקבלה. המשל של הדבר אומר, ככל שאדם רוצה דבר יותר, הוא יותר משתוקק אליו, הוא ייהנה ממנו יותר כשהוא יקבל אותו. ככל שהוא רוצה פחות, ההנאה תהיה פחותה באותה מידה. זה החיסרון בדבר והתענוג שאני אקבל אם אני אשיג אותו, זה עולה בקנה אחד. אם זה חיסרון קטן, אז אני ייהנה הנאה קטנה. אם זה חיסרון גדול, אני ייהנה הנאה גדולה. אם זה חיסרון ענק, אם יש השתוקקות גדולה למשהו, אז אני אקבל ממנו הנאה גדולה מאוד. אז ככה זה פשוט הולך בצורה, בקו ישר. ככל שאדם יש לו יותר השתוקקות לדבר, הוא ייהנה יותר. משל פשוט, האדם שרעב מאוד אחרי הצום, לא יודע, האמת שהצום זה לא כל כך, אבל אדם שעבד כל היום, עכשיו הוא רעב מאוד, הוא ייהנה מהארוחה הרבה יותר מאשר אדם שכבר אכל לפני שעה, ועכשיו מציעים לו אפילו שזה יהיה דבר מאוד טעים, אבל אין לו כלי לדבר הזה, אין לו השתוקקות לזה, אז הוא לא ייהנה. ואם אדם בכלל לא רעב, אדם בכלל לא רעב, עכשיו תיתן לו את הדבר הכי כאילו מיוחד, הכי טעים שיש, עם התבלינים הכי טובים, וזה, אבל אתה לא יכול, הוא לא ייהנה מזה, כי בכלל אין לו שום השתוקקות, הוא שבע. בסדר? זה כאילו המשל הפשוט של הנקודה הזאת, שככל שאדם יש לו יותר השתוקקות לדבר, הוא ייהנה ממנו יותר. ככל של פחות, הוא פחות ייהנה. יוצא שאם אדם הוא לגמרי שבע, אז השיעור התענוג שאתה יכול לתת לו, זה לא קשור לסוג האוכל שתיתן לו. שתיתן לו את השולחן מלא כל טוב, אבל הוא בכלל לא רעב, אז הוא לא ייהנה. ואדם אחד אחר שמאוד מאוד רעב, אז הוא ייהנה מהסעודה הזאת, הנאה מאוד גדולה. זה לא קשור במה אני נותן, זה קשור בכמה חיסרון וכמה השתוקקות יש לאדם שאני רוצה לתת לו. בסדר?
כאילו השתוקקות יותר את הכלי, את היכולת להכיל הנאה,
נכון, אבל גודל ההשתוקקות היא מודדת את גודל התענוג שיהיה לי. זה לא תלוי בעצם הדבר שאני מקבל. זה תלוי כמה השתוקקות הייתה לי, וככה התענוג יהיה יותר גדול, אם ההשתוקקות הייתה יותר גדולה. לכן זה מה שבעל הסולם אומר, שהכלי, הרצון לקבל, הוא מודד את גודל התענוג. ככל שאדם יש לו רצון יותר גדול, אז הוא יקבל תענוג מאותו דבר. זאת אומרת, אם זה שני אנשים, אחד יקבל תענוג מאוד גדול, והשני יקבל תענוג מאוד קטן, או בכלל לא אפילו. נגיד, בדוגמה הזה, שאם הוא לא רעב, אז הוא לא ייהנה. והשני מאוד מאוד רעב, הוא כן ייהנה. שניהם קיבלו את אותו אוכל. אבל זה לא קשור. מידת התענוג שהם ישיגו, זה תלוי בהשתוקקות שלהם, לא באוכל שהם קיבלו. זה נקודה ככה ממש חשובה הדבר הזה, שתתבוננו בזה גם תראו שבפירוש אתם יכולים לראות את זה בכל דוגמה בחיים.
יש לזה גבול?
מה? למה?
אם יש השתוקקות יתר שלא
מעט... תסתכלי על טראמפ, תחליטי.
הקדוש ברוך הוא בעיקרון ברא בבריאה הוא ברא רצון לקבל אינסופי, בלתי מוגבל בכלל. והרצון לקבל האינסופי הזה, כעיקרון, הוא במצב התיקון, בגמר התיקון, הוא יקבל תענוג אינסופי, שזה כגודל הכלי, גודל התענוג. את שואלת עכשיו אם יש בנו, בתוכנו, מציאות כזאת של השתוקקות שהיא מעל יכולת הקבלה? זה, בעולם של העבודה, בעולם העבודה, אז אנחנו, יש דברים שאנחנו משתוקקים, שהם יכולים לשתוקקות מאוד מאוד גדולה, אבל לא נוכל לקבל את ההנאה שלהם. יש מצב כזה.
זה כמו לאכול עד שאתה מקיא. כי אתה כבר לא יכול להאכיל את זה יותר.
לא, אני חושב ששאלה הפוך, ששאלה אם יש מציאות...
לא, השאלה הייתה אם יש השתוקקות עד כדי כך שאתה לא יכול יותר, בגלל שיש לך כלי מסוים. אז באיזשהו שלב, הכלי שלך לא יכול להכיל את זה, תקיא את זה.
אז זה המצב הרגיל.
זה כבר לא יהיה עונג.
זה בדיוק, זה המצב הרגיל. זה המשמעות שההשתוקקות קובעת את גודל התענוג. אם אני אמשיך לאכול אחרי שסבעתי, אז בכלל אני לא מקבל שום תענוג, אמרנו. זהו, כאילו, האפשרות שלי לתענוג עכשיו הסתיימה כגודל הרעב שהיה לי. כאילו, אם נחסק את זה בצורה פשטנית. בגודל הרעב שהיה לי, זהו. נחשתי שאת מדברת על משהו אחר. משלמים מהם שאני מתכוונת זה שבעצם אם אני אנסה להמשיך למלות דבר מלא, אז אני כבר לא יענה מזה, זה כבר ישפך החוצה. כבר לא תהיה בזה שום מנעה. בסדר? בדיוק המקור הבא הוא מדבר ככה על הנקודה הזאת. זה ממש המשך של הנקודה של עכשיו. אני קורא את זה ונסיים בזה. כי קבלת השפע, זה לקוח מתוך תלמוד 10 ספירות, הסתכלות פנימית, בחלק ב'.
איזה מקור אתה?
שבע. כי קבלת השפע בלי רצון לקבל אותו, בלי רצון לקבל, ונותנים לי. נגיד הדוגמה המקורית הייתה, אני אין לי רעב בכלל, אבל הכינו לי סעודה ענקית. Okay? כי קבלת השפע בלי רצון לקבל אותו, הרי היא כפייה ותורח, בהפך מכוונת המעציל, שהיא להטיב וליהנות כנודע. זאת אומרת, המציאות של הנאה היא מתקבלת רק אם יש לי השתוקקות. אם אין לי השתוקקות, זה יהיה תורח בשבילי. מה, אני אתחיל לאכול את זה עכשיו? אני מלא לגמרי. זה עושה לי יסורים לאכול את זה. אלא רק אם יש לי חיסרון בדבר, אז אני אוכל ליהנות. אחרת אין לי שום הנאה בזה. זאת אומרת, אם אדם לא חסר לו דבר, אתה רוצה לתת לחבר הנאה, אתה רוצה לשמח את אשתך או את בעלך, אז את, נגיד, אז אתה לא תקנה לו דבר שהוא בכלל לא מתעניין בו. נגיד, אני לא מתעניין בכדורגל. אז לא יקנו לי כרטיס, לא יקנו, אשתי לא יכולה לענות אותי, היא לא יכולה לשמח אותי אם היא תקנה לי כרטיס לליגת הכדורגל, האלופות. זה לא ישמח אותי, כי אין לי שום כלי לדבר הזה, אין לי רצונות בדברים האלה. זה לא מונח, אין לי שום רצון של הנאה מכדורגל, אני לא נהנה מזה. אז אם אני רוצה, אם היא תרצה להטיב, היא תצטרך לנסות לחפש מה שאני חסר לי, ואז את זה לתת לי, ואז ככה אני אוכל ליהנות. או כל אחד יכול לעשות את הדוגמאות. אדם לא מתעניין בתיאטרון, אז יקנה לו מנוי לתיאטרון. זה לא עשית כלום, לא עשית שום דבר בזה. נתת לו מתנה ששווה כסף והכל, אבל לא עשית בזה שום דבר, הוא לא ייהנה מזה בכלל. זאת אומרת, זה לא תלוי מה נתת לו, זה תלוי אם נתת לו משהו שיש לו חיסרון אליו. כך, רק ככה תוכל, הוא יוכל להפיק הנאה, ורק ככה תוכל באמת להטיב לו. כביכול, בדוגמאות הפשוטות האלה, כן? זהו, עכשיו הדברים הבאים זה קצת יותר מדי עמוק בשבילנו להיכנס לזה, למחנת הזמן כבר סיימנו.
שאלה קטנה רק. אפשר שאלה?
כן, כן.
אני עושה את זה בקצרה. באחד, אמרנו שהכל גלוי בנו, אנחנו רק מהירים. בשתיים, הסברת את הנקודה של הרצון לקבל בין הרצון להשפיע. בשלוש, אתה הסברת שיש תענוג, אנחנו כבולים בתוך מסלול שיש עוד תענוג או מחוב. לאן זה מוביל אותנו כל המקורות האלה? יש איזה משהו שאתה רוצה להעביר
את זה
שהוא מסר.
נכון. זה המסר של השיעור הזה, המסר של השיעור הראשון, בעצם של החטיבת, של הקטע הזה של הלימוד, הוא רק להכיר בזה שיש כוח בסיסי בתוכנו, שזה כוח ההשתוקקות. ואנחנו, הבחירות שלנו כביכול, או יותר נכון המעשים שלנו, אנחנו רק אולי מדמים שזה בחירות, אבל המעשים שלנו הם כל הזמן על פי המצפן של, של הכוח היסודי הזה שניצא בתוכנו, שזה כוח ההשתוקקות, לקבל הנאה. אז הוא מאיר את המקורות האלה, העירו את הנקודה הזאת מכל מיני כיוונים, וקצת גם גלשנו לכיוונים של כבר מה עושים עם הלאה, אבל כעיקרון המטרה הייתה רק להפנים את המציאות הזאת שאצל כל אדם באשר הוא אדם, יש לו רצון פנימי, כמו מנוע בעירה פנימית, שהוא מחפש להשיג תענוג. אז דיברנו על גודל הרצון ועל נושאים, איפה הרצון ממוקד, על מדרגות ברצון וכדומה, אבל, וגם נגענו בנקודת הבחירה, שאני לא בטוח שבאמת אפשר להשלים את כל ההתבוננות בנקודת הבחירה בצורה ככה קצרה כל כך, יש בזה הרבה הרבה התבוננות. אבל הנקודה של השיעור, רק להכיר בזה, זה מה שהמקור הראשון, להכיר, לחשוף את הדבר הזה, להבין, זה יסוד היסודות של האדם, זה ממש המהות הפנימית שלו, שכולנו אותו דבר, שווים בדבר הזה, שהשם ברא בנו רצון והשתוקקות להשיג את ההשלמה שלנו, להשיג תענוג. זה מה שנקרא רצון לקבל אור, להשיג תענוג, בין אם אני חושב שאני אשיג את זה על ידי אוכל, בין אם אני אשיג את זה על ידי שאני אקנה מכונית חדשה, על ידי שאני, מה שלא יהיה, אני יעבור דירה, כל דבר שלא יהיה, הרצון הפנימי הוא מה שמניע אותי. הרצון הפנימי להיטיב את המצב שלי, הרצון הפנימי להשיג תענוג יותר גדול למה שיש לי עכשיו. וזה כאילו המטרה של השיעור הזה, להפנים את הנקודה שזה קיים, להרגיש את זה בתוכי, לקבל את ההדהוד מתוך עצמנו, שאנחנו נכיר בזה. זה העניין של לחשוף את זה. שיש כוח שמניע אותנו. ואם אנחנו הולכים באופן טבעי, הכוח הזה הוא בעצם מחליט לאיזה כיוון אנחנו נלך. אם אנחנו נדמיין שבצד ימין יש יותר הנאה, אם אנחנו נגיד שואלים את עצמנו ללכת לשיעור או ללכת לסעודה, אז זה הכל תלוי באיך אני משער, איפה אני יענה יותר. כן? בצורת האדם הטבעי, עוד פעם אני חוזר. לא האדם שיש לו שיקול דעת שעכשיו הוא מתבונן ואומר, אני לא צריך לשיעור, כי אני רוצה להתחיל, אני רוצה להשתפר, לעבוד על עצמי, אני רוצה לבחור נכון, אז אני אלך לשיעור. סתם דוגמה, כן? זה סתם דוגמה פשטנית לגמרי. כולנו יש מערכת ענקית של שיקולים, אבל, ואדם שיגיד, אוקיי, אני לא אתבונן, אדם שלא יתבונן עכשיו בזה כל כך, אז הוא ילך להנאה יותר זמינה, בדרך כלל. זה השלטון של העץ, של הרצון לקבל על האדם בעולם הזה, זה שהוא משלם במזומן. אפשר לקבל כסף מזומן בעולם הזה, כביכול. הנאות פשוטות, מהירות. וכדי לבחור אחרת, צריך התבוננות וצריך סיבה. צריך מודעות. ובפשטות, כשאין לנו את הסיבה ואין לנו את המודעות, אז אנחנו בוחרים כפי שהרצון לקבל מכתיב לנו. והוא מחליט מה אנחנו נרצה. כאילו, הוא מחליט לאן אנחנו נלך כביכול. כמו... הוא מקבל שלטון, זה נקרא לב שליט על המוח. זה המדרגה שבה לתניה מסביר של לב שליט על המוח, ולא מוח שליט על הלב. הלב שליט, הלב, משכן הרצונות. כאילו, מה שהוא רוצה, אנחנו נעשה הכל כדי להשיג. זה כאילו הנקודה הבסיסית של השיעור. וגם המקורות, הם מובילים, הם מקיפים את זה מכל מיני היבטים. יש עוד המשך, דרך אגב, שזה יותר מעמיק, אבל אנחנו לצערנו באמת כבר אין... נראה לי שמתחילת הזמן קלה גם. אז בעזרת השם, תראו, אנחנו ניגע, אם ירצה השם שהשיעורים יעלו על מסלול טוב, אז אנחנו ניגע בדברים האלה ועוד נעמיק בזה. לא הפסדנו הרבה, כאילו לא הפסדנו אם לא נגענו בהכל עכשיו, אי אפשר גם לקלוט את הכל בבת אחת, אני חושב.
יום שלישי יוצא גם 9 באב.
כן? נכון, יוצא שלישי, בוא נראה. אז זה עוד יותר טוב, אולי, אז טוב, זה יש לנו עוד שבוע הבא ויש לנו גם השבוע לפני.
אפשר להזיז את זה ליום שני, יום רביעי.
אני לא יודע, יואל הגיע לאיזשהו מסקנה ליום שלישי, כנראה שזה מתאים לרוב האנשים, אני לא יודע. טוב, נדבר.
אפשר לראות מה נכון, אני יודעת שאתה מלמד גם ביום רביעי.
כן.
צריך לראות כאילו מה נכון. אם זה בסדר, זה פשוט נקבע לנו, אני לא בטוחה שזה היה משהו ש...
תראי, בכל אופן, מבחינתי יום שלישי הוא כן מתאים, אבל נגיד, יכול להיות שבשבוע של תשעה באב אפשר לעשות...
חד פעמי, ביום ראשון.
חד פעמי, ביום אחר, כן.
מרדכי ירמותי, השם שלך.
מה, סליחה?
מרדכי ירמותי.
לא, לא, אני נועם, נועם צור.
נועם, אוקיי, כן. בסדר, נועם, תודה רבה לך.
אז אני עוד לא הספקתי להכיר את כולם, אבל תודה רבה לכולכם, ומקווה שאנחנו...
תודה, נועם.
נזכה ללמוד, תודה.
לילה טוב.
כל טוב, להתראות.
תודה רבה.
שלום, בבקשה, להתראות.